ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ויהי בבוקר ותיפה עם רוחו וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה ויספר פרעה להם את חלמו ואין פותר אותם לפרעה. אומר רש"י, מה זה אין פותר אותם לפרעה? שהיו פותרים, אבל לא לפרעה, לא היה פתרון נכנס לליבו. שהיו אומרים לו, שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר. זה לא הפתרון היחידי, אלא רש"י מביא אחת מהדוגמאות, היו עוד פתרונות. והם לא מתיישבים על יד פרעה. אז לכן פרעה מחפש אדם חכם שידע לפתור את החלום. למה הפתרונות האלה לא מתיישבים על לב פרעה? אולי מותר לומר שפרעה הייתה לו קושיה. אם רוצים להודיע לו את העתידות, מה התועלת בזה? אני יודע אם הוא האמין בקדוש ברוך הוא, או האלילים שלו רוצים להודיע לו את העתידות, אבל איך שלא יהיה, מה התועלת בזה? פרעה בנות יוליד, שבע בנות יקבור. נו, אז מה? אז מה אני עושה עם זה? מה הצורך בידיעה הזאת? אם אי אפשר לשנות את זה, אם כך נגזר, אז נגזר, אז מה אני יכול כבר לעשות? בא יוסף ומראה לו שלמרות שיש גזירה מהקדוש ברוך הוא, אבל אפשר, יש מה לעשות איתה. נכון שיהיו שבע שנים סבא ושבע שנים רעב, אבל אפשר להשתמש בשבע שני הסבא כדי להקל את הרעב, לקבוץ אוכל שיהיה מוכן לשבע שני הרעב. ורואים הרי שיוסף הצליח לארגן אוכל רק לארץ מצרים, אלא אפילו למכור לארצות השכנות. אז יש מה לעשות. זה לא כך שאם יש גזירה מהשמיים צריך לשבת בחיבוק ידיים. גם עם הגזירה יש עדיין מה לעשות. אחר כך בא יעקב אבינו למצרים, אז הוא מלמד את פרעה לקח עוד יותר גדול, שאפשר אפילו לבטל גזירה מהשמיים, שאומנם היה צפוי שבע שנות רעב, אבל כשיעקב אבינו בא ומברך את פרעה, אז נפסק הרעב, או לפי מדרש, אז לא נפסק לגמרי, אלא נדחה לימי נבוכדנצר. נו, אז זה בעוד אלף שנה, זה לא מדהים כל כך כרגע. אז אפשר לבטל את הגזרה מהשמיים. אז זה לקח חשוב. אם פרעה היה לומד את הלקח הזה כראוי, הוא או מי שבא במקומו, זה מחלוקת הרי אם זה אותו פרעה אחר כך או לא, אם היה לומד את הלקח הזה כראוי, היה יכול להתגבר על עשרת המכות, היה עושה תשובה ולא היה חוסך לעצמו את כל המכות, אבל הוא לא יישם את הלקח הזה. אבל זה מה שהקדוש ברוך הוא מראה לו על ידי יוסף, על ידי יעקב, שאפשר לעשות משהו גם אם יש גזירה, ואפשר גם לבטא גזירה. צדיק יכול לבטא גזירה. הרבה פעמים צדיקים ביטאו גזירות. אברהם אבינו מנסה בסדום, מצליח יחסית, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מוכן לרדת עד לעשרה צדיקים, לוט בצוהר מצליח לבטל את הגזירה או לדחות אותה. על כל פנים, משה רבנו כמה וכמה פעמים מבטל גזירות מעל הכלל ישראל עם התפילות שלו. אז יש מה לעשות, אפשר, צריך להיות ראוי לזה, אבל מי שראוי לזה יכול גם להתנגד לגזירת הקדוש ברוך הוא. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אם הוא גוזר שיהיה טוב, הקדוש ברוך הוא מקיים. אמנם מספרים ששאלו פעם, למה לא שומעים מהחופץ חיים מועפסים כאלה, שהקדוש ברוך הוא גזר והוא ביטל אחרת. אז אמרו שאצל החופץ חיים המועפס היה שהקדוש ברוך הוא גוזר והוא מקיים, שהוא מקיים כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה הגדלות של החופץ חיים. אחד האדמו"רים אמר עליו שיש לקדוש ברוך הוא יהודי אחד בעולם שכותב ספרים וגם מקיים אותם. אבל בדרך כלל יש עניין של צדיק גוזר וקדוש ברוך הוא מקיים. אז היה אפשר גזירה היא לא תמיד כל כך חד משמעית. יש מחלוקת בין המפרשים מה בימי ירמיהו, כשירמיהו מנבא שבית המקדש עתיד לחרב והוא פונה את צדקיהו להיכנע למלך בבל ולא תשרוף את העיר הזאת, לא תשרוף באש וכו', האם באמת היה סיכוי אז למנוע את החורבן או שכבר נגזרה הגזרה של החורבן? על כל פנים, ויכול להיות שצריך לענות את זה בדרך שהמאירי אומר בעניין אחר. המאירי מדבר על הגמרא ביומה שאומרת שיש ארבעה חילוקי כפרה, מי שעבר על מצוות עשה אז תשובה לבד מספיקה כדי לבטל את העונש שהשם יסלח לו, מי שעבר מצוות לא תעשה אז תשובה תולה דוחה את העונש ויום הכיפורים מחפר, מי שעשה לחייבי קריטות ומיטות פעדים אז תשובה ויום הכיפורים תולים וייסורים ממרקים. אבל אם חס ושלום נכשל בחילול השם אז אין כוח לא בתשובה ולא ביום הכיפורים ולא בייסורים לבטל לגמרי, לכולם תולים ומיטה ממרקת, רק במיטה מתכפר לו. אומר על הגמרא הזאת המאירי שכל זה מן הסתם, שמן הסתם לא עושה מספיק תשובה על חייבי לוין עד שבא יום הכיפורים, ועל קריטות עד שיש ייסורים, ועל חילול השם עד יום המוות. אבל אם אדם יעשה תשובה גמורה אז לא צריך לא יום הכיפורים ולא ייסורים ולא מיטה, תשובה גמורה יכולה לבטל הכל. אז אולי גם כך צריך לומר על הנבואות של ירמיהו, שנכון שכבר נגזרה גזרה ובתשובה שגרתית לא היה אפשר לבטל אותה, אבל אם היו עושים תשובה גמורה היו יכולים למנוע גם את חורבן בית המקדש, גם זה יכול להיות. בישראל יורדים למצרים, נגזרה גזרה על אברהם אבינו כי גר ידעך 400 שנה, נו אז הגזרה חד משמעית לכאורה. בכל זאת גם כאן נראה שהיות במקום אחר הגמרא אומרת שמונים מברית בין הבתרים, אז אולי אם ישראל היו זוכים היה כשפוך הוא מונה מברית בין הבתרים, לא היה מונה מלידת יצחק אבינו אלא מברית בין הבתרים, אז היו גומרים 30 שנה יותר מוקדם. ולהפך, אם ישראל לא היו זוכים אז כשפוך לא היה מונה מלידת יצחק אלא אולי מהירידה למצרים או מהתחלת השיבוד, אז היה נמשך עוד הרבה יותר זמן לפני שצעקו אל השם והשם קיצר, הפייטן המנחצו ל-210-400, היה יכול להיות אחרת. למרות שנגזר מפורש 400 שנה, בכל זאת תלוי במעשי אדם איך יהיו 400 שנה, ממתי יהיו 400 שנה. וגם על צורת השיבוד יש מאמר חז"ל שחותני זכרונו לברכה הראה לי בזוהר, מאמר חז"ל, והם מררו את חייהם בחומר דא קל וחומר ובלבנים דא ליבון הלכה ובכל עבודה בשדה דא ברייתא, בעבודה קשה דא קושיה ובחומר דא קל וחומר ובלבנים דא ליבון הלכה ובכל עבודה בשדה דא ברייתא, את כל אשר עבדו והם בפרך עבודתם אשר עבדו והם בפרך דא פרחה. את חותני שאלה אם זה באמת היה כל השיבוד במצרים ששאלו את היהודים קושיות חזקות על הרמב״ם או משהו כזה, זה היה כל השיבוד במצרים? זה אומר לו, השיבוד היה כפשוטו בחומר ולבנים. מה שהזוהר מתכוון שאם היו זוכים היה אפשר לקיים את השיבוד גם באופן כזה, היה מתקיים את השיבוד רק בקושיות ופרחות ולא בחומר ולבנים, מפני שלא זכה בחומר ובני ממש. וחשבתי מותר להוסיף על דבריו שזה הכל לגבי שאר השבטים, אבל שבט לוי הוא באמת לא עבד במצרים, אז אצלו התקיים השיבוד רק בקושיות ופרחות שהיו קשיים בלימוד התורה, אבל עבודה בחומר ובני באמת לא הייתה לשבט לוי. ומידה כנגד מידה, הרי השיבוד של 400 שנה היה תנאי בשביל לרשת את ארץ ישראל. אז השבטים שעבדו בגופם ובגשמיות קיבלו את ארץ ישראל הגשמית, שבט לוי שעבד רק ברוחניות קיבל רק את הרוחניות, אישי השם ונחלתו יוכלות, אבל לא קיבל חלק בארץ, מפני שלא היה לו השיבוד הגשמי, אז לא הייתה לו הירושה הגשמית כמו לשאר האחים. אז רואים שגם גזירות השם יכולות להתפרש כך או אחרת. אפשר לזכות ולהקל את הגזירות מעלינו. בנוגע לגאולה העתידה במרב ימינו, רב סעדיה גאון עושה חשבון מתוך ספר דניאל מתי צריכה להיות הגאולה, משיג עליו עזרה. הוא אומר דניאל בעצמו בסוף כל החשבונות, אומר למלאך שמדבר אליו, הוא אומר ואני שמעתי ולא אבין, ואומרה אדוני מה אחרית אלה. אז אם דניאל בעצמו לא הבין, איך יכול להיות שרב סעדיה גאון כן יבין? אז אני חושב שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. רב סעדיה גאון צדק ואבן עזרא צדק, מה פירוש? הרי רב סעדיה גאון עשה חשבון מתוך ספר דניאל מתי יבוא משיח, ולא זכינו שהחשבון הזה יתקיים. רש"י עשה חשבון אחר, יצא לו זמן אחר. מלבי מצא חשבון אחר, יצא לו זמן אחר. אנחנו עדיין מקווים לראות מתי באמת יצא. אז דניאל באמת ידע גם את כל החשבונות האלה, כל מה שרשי ורב סעדיה והמלבים ידעו גם דניאל ידע. מה שהוא לא ידע, איזה פתרון באמת יתקיים בסוף, וזה המלאך בהספגנים לגלות לנו, שזה תלוי בבחירה שלנו. אם היינו זוכים היה מתקיים הפתרון של רב סעדיה, ואם לא זכינו אז אנחנו מקווים שנראה במהרה איזה פתרון יתקיים, כי הגזירות הן לא מוחלטות. אנחנו יכולים לפעול בתוך מסגרת הגזירות, אנחנו יכולים לפעול גם בנוגע לצורת הגאולה. הרי יש בגמרא פסוק אחד אומר שמשיח הנה מלכך, שמשיח ועכו עם ענני שמיה כבר אינה שותה, שמשיח יבוא עם ענני השמיים בצורה ניסית ומכובדת. פסוק אחד אומר הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושהו עני ורוכב על חמור, בצורה לא ניסית ולא מכובדת. אז איך נתרץ את הסתירה בין שני הפסוקים? אומרת הגמרא שוב אותו תירוץ, אם זכו, כמו שהגמרא אומרת, זכו אחי שנה, לא זכו אז בעיתה, אז גם אם זכו אז עם ענני שמיה, אם לא זכו אני ורוכב על חמור. זאת אומרת שגם צורת הגאולה, לא רק זמן הגאולה, גם צורת הגאולה תלוי במעשינו. אם אנחנו צדיקים תהיה גאולה יותר ניסית, אם אנחנו לא צדיקים אז תהיה גאולה פחות ניסית, הכל תלוי בנו, בבחירה שלנו. לכן באמת אומר הרמב״ם שכל אלו הדברים לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, ושאפילו מי שיהיה בקי בכל דברי הנביאים ובכל דברי חז"ל על הגאולה גם לא ידע איך תהיה הגאולה, ושהוא לא יודע מה נאמר על תנאי שזכו, מה נאמר על תנאי שלא זכו, ואם אפילו זה הוא יודע, אבל הוא לא יודע אם אנחנו היום במצב שזכו או במצב שלא זכו, רק כדעות יכול לדעת את זה. אז ממילא כל הדברים הם תלויים ועומדים, גם כשיש גזירת השם הדברים הם תלויים ועומדים. דניאל ראה בנבואה שמראה שאחרי פרס תקום מלכות יוון, אבל דולי חדו לא היו מוכרחות להיות הגזירות של יוון. מלאכי בתחילת בית שני מוכיח את ישראל שהם מזלזלים בעבודה, וכי תגישו ניבר מזבוח אין רע, וכי תגישו פיסח וחולה אין רע, הקריבי יונה לפחתך, מי גם בכם ויסגור דלתיים ולא תאירו מזבחי חינם. זה עבודה של תחילת בית שני, לא הייתה לרצון לקדוש ברוך הוא, מפני שלא החשיבו אותה, ביזו אותה. זה גרם לגזירות של יוון, זה גרם אפילו כמעט מישרים לגזירות של יוון, כי מה קורה? יש אנשים שהחיצוניות כן מושכת אותם, ואת החיצוניות שהם רוצים הם בבית המקדש לא מוצאים, אז הם הולכים ליוון, שם הם מוצאים יופי והדר, ואלה המתייוונים, והם אחר כך הביאו את הגזירות של יוונים. הרי היוונים לא מעצמם התחילו לגזור גזירות על היהודים, אלא המתייוונים רצו דווקא לקבל כהונה גדולה והבטיחו תמורת זה לעשות את היהודים ליוונים. הם הביאו את כל האסון עלינו. אם היינו מתנהגים אחרת בתחילת בית שני, אולי לא היו כל הצרות עם היוונים, או אם לא בעוצמה כזאת. אחר כך החשמונאים מוסרים את נפשם וזוכים לנצח את היוונים, לבטל. שמעתי שרבי חזקאל סרנא היה שואל ילדים, החשמונאים היו גיבורים או חלשים? אומרים לו גיבורים? זה היה אומר לא נכון, אנחנו אומרים על הניסים, מסרת גיבורים ביד חלשים, הסימן שהחשמונאים היו חלשים. אז חשבתי אולי מותר למה תירוץ שהילדים כן צדקו, שהחדשים שניצחו את יוון זה לא רק החשמונאים, והחשמונאים היו המקבפטי, שזה נכון, אבל מי שניצח את יוון זה כל אותם שמסרו את נפשם על קידוש השם בזמן הגזרות של יוון, וכל אותם הצדיקים והחסידים שנהרגו, שנשרפו ונתלו, מלו את בניהם וכל מיני דברים שמסרו את נפשם את זה, הם אלה שניצחו את מלכות יוון. מה כבפדש עשו החשמונאים, אבל כל זה בזכות כל אלו שהיה להם מסירות נפש. ללא מסירות נפש מי יודע כמה מתעצמת את גזירת היוונים, אלא כפי שאמרנו הכל תלוי בבחירה של בני אדם. ברגע שהיו צדיקים וחסידים שמסרו את נפשם על קדושת השם, ואחר כך היו בני חשמונאי שמסרו את נפשם להילחם ביוונים, וזה גרם שהגזירות התפתו, כמו שרמה אומר, חזרה המלכות לישראל יותר על 200 שנה. מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח מראש בתורה, שלא יהיה מצב כזה שלגמרי תשכח התורה מעם ישראל, חס ושלום. לא יגיעו לטומאה מוחלטת. זה הקדוש ברוך הוא הבטיח, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים בחלותם דפי בריתי איתם, שלא יהיה מצב חס ושלום שנהיה לגמרי עזובים. וכמו שהגמרא דורשת על הפסוק הזה, שבבבל נתתי להם את דניאל וחנניה מישאל ועזריה, ובפרס נתתי להם את מרדכי ואסתר, ובימי יוון את בית חשמונאי, ובימי רומי את רבי וחכמי הדורות. שתמיד הקדוש ברוך הוא דואג שלא יהיה חס ושלום מצב שעם ישראל ישתקע לגמרי בטומאת הגויים. אבל יש הרבה מרווח פעולה. יכול להיות שירדו מאוד, יכול להיות שיעלו מאוד, הכל תלוי בנו. אפילו על הגולה העתידה, גם כן הוא חזל, שיכול להיות מצב שזכו ויכול להיות מצב שלא זכו. אנחנו לא יודעים איך נהיה, נקווה שנמצא חן בנקש פה, נהיה במצב שזכו, אבל גולה תהיה על כל פנים, גם אם לא זכו. איך תהיה הגולה, זה תלוי בנו, בבחירה שלנו. אפילו דניאל לא יודע איך תהיה הגולה. כל הדברים האלו, כמו שאמר רמב"ם, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. כי אף אחד לא יכול לדעת אם אנחנו במצב של זכור או חסר שם במצב האחר. אבל גולה מובטחת, מובטח שעם ישראל לא ישתקע, לא יהיה מצב של שכחת התורה מוחלטת. שכחת התורה חלקית יש לנו מימי מלכות יוון, וחושך על פני תום זה מלכות יוון שהחשיכה עיניים של ישראל בגזירותיה, שנהיו מחלוקות בתורה, נעשתה תורה כמעט תורות, אבל שכחה מוחלטת שהתורה כשמוך הבטיח כי לא תשכח מפי זרעו, לא תהיה שכחת התורה, תמיד נהיה קשורים לקדוש ברוך הוא. ההשתדלות שלנו צריכה להיות שהגאולה תהיה במצב של זכור, לא במצב של לא זכור. זה לא תירוץ שיש אחרים שלא זכור, אז אולי יותר טוב שכולם יהיו לא זכור, זה לא. אנחנו מצדנו חייבים להשתדל שיהיה זכור. מה שאחרים יעשו, אחרים יעשו, אנחנו מצדנו חייבים להשתדל זכור. והקדוש ברוך הוא ודאי ימצא את הדרך לגאול אותנו בכל אופן, בין אם זכור, בין אם לא זכור, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו במהרה בימינו. חדש לנו שוב את בית המקדש, את המנורה, מנורת הזהב, כבר לא נצטרך להדליק במנורת ברזל כמו שהדליקו החשמונאים כשניצחו את היוונים, שאומנם נעשה להם נס בשמן אבל לא נעשה להם נס במנורה שתהיה מנורת זהב. חשבתי למה זה, למה על השמן נעשה להם נס ועל המנורה לא נעשה להם נס. ודאי מותר למה, כי שמן, ההבדל בין שמן טהור ושמן טמא, גם במיקרוסקופ לא תראה אותו, זה רק ברוחניות, בחכמי הלכה יכולים לפסוק עם השמן טהור או השמן טמא. ההבדל בין מנורת זהב ומנורת ברזל, גם ילד יכול לראות. אז הקשבור רצה להראות לנו שעיקר הקפדה צריכה להיות על הפנימיות, לא על החיצוניות, למרות כל הצורך להדר במצוות, כמו שמלאכים הוכיח את ישראל, ולכן באמת בחנוכה תקנו לנו מהדרין ומהדרין מן המהדרין, כדי שנהדר במצוות כמה שיותר, ובכל זאת צריך הדגש להיות על הפנימיות יותר מאשר על החיצוניות. גם חזק שתקנו לנו מהדרין ומהדרין מן המהדרין, תקנו בדברים רוחניים, אם להדליק נר איש וביתו, או להדליק נר לכל אחד ואחד, או כנגד ימים הנכנסים או ימים היוצאים, וידעו באיכות ההודעה על הנס. אבל לא תקנו לנו שצריך להדליק במנורה של חרס, ומהדרין ידליקו במנורה של כסף, ומהדרין ומהדרין במנורה של זהב. נכון? שיש עניין שידעו מצווה, וזה עד שליש במצווה, לא יותר. ההבדל בין כסף וזהב הרבה יותר משליש, אז לא חייבים להדר לקנות מנורת זהב. אבל בזה, ברוך השם, כל ישראל מהדרין מן המהדרין, להדליק נרות, מוסיף והולך כבית הלל. הנה אין נפקמינה כאן, המחיר אותו מחיר, בית הלל זה 36 נרות ובית שמאי 36 נרות, אין הבדל. אבל למעשה אנחנו כולנו נוהגים כבית הלל, להיות מוסיף והולך. נזכה באמת לראות שהגולה הבאה תהיה מוסיפה והולכת, להתווסף אור של בית המקדש, אור של בית דוד, אור של סנהדרין גדולה, אולי כבר אור של תחיית המתים, מי יודע, שנראה את האור מוסיף והולך במהרה בימינו, אמן.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.